אהלן חברים, מה המצב? אז קודם כל, כרגיל, השקף הראשון, תודה רבה למארגנים. אני חושב שבאמת יש פה כנס יוצא דופן באווירה ובתעשייה הישראלית, שמדבר על כל מיני תחומים וטכנולוגיות מעניינות שלא תמיד יוצא לנו לדבר עליהם, אז באמת שפו, נקווה שיהיה עוד כאלה. טוב, אז היום אנחנו נדבר על אינטרו ל-Node.js. שמי רן מזרחי, אני מנהל את תחום הקוד הפתוח בחברה ששמה קוד אואזיס בכמה שנים האחרונות. אני אתן ככה כמה מילים על החברה. קוד אואזיס היא חברה שמתמחה למעשה ב-Cutting Edge Web Development. אנחנו עובדים בעיקר עם סטארט-אפים, מכוונים את העבודה שלנו לתהליכים ומתודולוגיות עבודה שמוכרות, בין אם זה מ-Lean ועד עבודה שהיא מאוד מאוד טסטבול, TDD, BDD. עובדים עם כמה סטארט-אפים מאוד מאוד מעניינים, בין אם זה גדולים כמו וויקס, ובין אם זה קטנים שאתם לא מכירים אותם אפילו. טכנולוגיות שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים עם PHP, בסרבר סייד, Node.js, obviously, וכמובן בקליינט סייד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את Angular, שהייתה קודם כמה נגיעות בזה, ויש לנו גם מחלקה שמתעסקת ב-C#. אוקיי, אז נתחיל קצת בכמה מילים על מה למעשה הוא Node.js. אז קודם כל Node.js זה Server Side JavaScript Development Platform. למעשה זו פלטפורמה לפיתוח JavaScript בסרבר סייד, היא מבוססת על ה-V8 של חום, שראינו כמה מהיכולות שלו. למעשה זה מנוע JavaScript מאוד מרשים, תכף אני אתן עליו כמה מילים. כאשר Node.js נועד לאפשר כתיבה של networking applications בצורה פשוטה, שזה למעשה הברייקטרו הגדול, ב-non-blocking. כלומר, לעבוד בניגוד לתצורה שבה אנחנו עובדים, תכף אני קצת אסביר יותר, לעבוד ב-non-blocking IO. זה כתוב פחות או יותר 60% ב-C ו-C++, 40% זה כתוב ב-JavaScript, מבוסס על ה-Common.js Module System למי שמכיר, וכמובן, Node.js הוא single-threaded, הוא מבוסס על ה-V8 של חום, ולמעשה, כמו כל בראוזר אחר, הוא גם single-threaded. אז קצת כדי להמחיש, לפני זה קצת, כמה מילים על V8, למי שלא מכיר, למרות שאני מגיע בדיוק אחרי ההרצאה שדווקא התמקדה בזה, V8 הוא מנוע JavaScript של גוגל חום, הוא מוצר שלמעשה עושה אימפלמנטציה לאקמסקריפט, כרגע בגרסה החמישית, הסטייבל, אפשר גם לעבוד עם הרמונים, נותנים לו איזה פלגון קטן, הוא סטנד אלון, אפשר להטמיע אותו למעשה, לעשות לו אמבד לכל אפליקציה ב-C++, החידוש, למעשה יש כמה חידושים מרכזיים בכל הנושא של הפרפורמנס שהוא נותן. אחד החידושים המרכזיים זה הקומפילציה שהוא עושה למשין קוד לפני שהוא עושה אקזקיושן, וזה בניגוד לאיך שעובדים או עבדו בראוזרים אחרים שהם למעשה עושים אינטרפטציה, והוא אופן סורס, כלומר אתם יכולים עכשיו לקחת את V8 ולדחוף אותו פנים על הפרויקט שלכם. אז קצת כדי להמחיש מה השינוי הגדול ב-Node.js, אני אישית מאוד מאוד אוהב המבורגרים. כלומר, כמו שאתם יכולים לראות. ושאני רוצה לאכול המבורגר טוב, אז אני מחפש את המסעדה הכי טובה שנותנת המבורגר, שאפשר לקנות בהמבורגר. עכשיו נניח שאני הולך, לפעמים יש לי קטע, אני אוהב לאכול המבורגרים בבוקר. נגיד אני הולך באיזה שעה 11 בבוקר לאכול המבורגר. סביר להניח שאני אהיה במסעדה לבד. עכשיו אם אני אהיה במסעדה לבד, יש מלצר שמטפל בי אישית. המלצר הזה מגיע אליי, לוקח ממני הזמנה, הולך חזרה למטבח, מגיש את ההזמנה, מחכה שההזמנה תהיה מוכנה, ואז מגיש לי את האוכל. אני מאוד מרוצה, אני מקבל שירות מצוין, ואז מגיע הצהריים, ובצהריים אני לא יודע מי פה עובד בהרצליה פיתוח, אבל על האיסטר מה שקורה שם במסעדות, ובום, הצטרפו לי עוד 20-30 חבר'ה, 20-30 שולחנות. עכשיו, הגישה הטבעית שאנחנו מכירים, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעבוד בה, זה פשוט לצרף עוד 30 מלצרים. מה, זה מאוד הגיוני. יש לי 30 שולחנות, לכל שולחן אני נותן למעשה מלצר, והמלצר מטפל אישית. יש פה שירות מצוין שאנחנו נותנים. הלקוחות מאוד מאוד מרוצים אגב, כלומר יש להם מלצר אישי, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הבעיות בזה זה שזה מאוד מאוד יקר מבחינת משאבים, כלומר כנראה שאני צריך לשלם המון המון כסף להמון המון מלצרים שלא כצורך. רוב הזמן המלצרים לא עושים כלום, כלומר זו בזבזנות לשמה, ובזמן שהמלצרים, וכמובן שמעבר לכל הרמה הזאת, זה לא סקלבילי. מה קורה אם באים עוד 20 שולחנות? מה, אני אביא עוד 20 מלצרים? זה קצת out of context. ולמרות שאני מאוד מאוד אוהב את האוכל במסעדה, היא מהר מאוד נסגרה. ואת זה אנחנו צריכים לעשות אחרת. וכמו שאנחנו יודעים, מסעדות עובדות אחרת. מסעדות לא עובדות עם מלצר לכל שולחן. למעשה, יש לנו 4 מלצרים. וארבעת המלצרים האלה מטפלים בכל ה-20 שולחנות לצורך העניין, או 15 שולחנות ביחס מתאים, כאשר למעשה כל מלצר הולך, לוקח הזמן להם איזשהו שולחן, מגיש אותו למטבח, ולא מחכה שההזמנה תהיה מוכנה, הוא הולך לשולחן הבא. מאוד מאוד הגיוני. ככה למעשה הוא מטפל במספר הזמנות במקביל, ובזמן שהוא עסוק בו, הוא ממשיך לטפל. עכשיו, אם אנחנו רוצים קצת, לפני שנמשיל את זה ככה ל-Node.js, בואו אני קצת אסביר לכם, נמשיל את זה למשהו שיותר קרוב אלינו בעולם התוכנה, שזה שתי ווב סרברים מאוד מאוד פופולריים. אחד מהם זה אפאצ'י, השני זה NGINX, שלאט לאט לאט מתחיל לנגוס בו. ואם אנחנו נסתכל על, יש פה איזשהו גרף שבצד הוורטיקלי אפשר לראות כאן שהוא למעשה מתאר את כמות הריקווסטים לשנייה, ובגרף ההוריזנטלי אנחנו יכולים לראות את כמות הקונקרנט קונקשנס שיש. וכאן אנחנו באמת יכולים לראות ש-NGINX טיפה יותר מהיר, לא הרבה יותר מהיר, פי 2, פי 3, לא דרמה, נראה לי שמספיק יותר מהר. ואם אנחנו נסתכל על ה-memory consumption, אנחנו נראה גם פה, שוב, בגרף הוורטיקלי אנחנו יכולים לראות את המגה-בייטס ברם, ואנחנו יכולים לראות בגרף ההוריזנטלי את כמות ה-concurrent connections. גם פה יש איזשהו הבדל קטן, אנחנו יכולים לראות איזושהי עקביות מצד NGINX, הוא מקפיד לשמור על כמות משאבים מאוד מאוד דלה בניצול, ואפשר לראות עלייה אדירה באזור האפאצ'י. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, למה זה קורה? מה כל כך יותר טוב ב-NGINX, שהוא עד כדי כך יותר יעיל מאפאצ'י? אז התשובה לכך זה בלוקינג איו מול נון-בלוקינג איו. אפאצ'י למעשה נותן מלצר לכל קונקשן שמגיע לשרת. כלומר, עכשיו אני פתחתי, עשיתי רפרש לאיזשהו דף במערכת אינטרנט שלכם, אפאצ'י העמיד לי וורקר, הוורקר טיפל בי, הפרד הזה טיפל בי, ברגע שהעביר את הבקשה הלאה, לא משנה, העביר את זה ל-PHP, העביר את זה כפרוקסי לאיזשהו JVM, לא משנה מה הוא עושה, הוא עכשיו ממתין. ברגע שהוא מקבל את הרספונס, הוא מגיש אותו לקליינט וממשיך לטפל בבן אדם הבא. NGINX לעומת זאת, עובד אחרת לגמרי. NGINX עובד על בסיס event loop, ועם thread אחד. thread אחד שלא משתף memory עם הthreadים האחרים, כי למעשה זה גם הפרדה כבר ברמת פרוססים, וברגע שעכשיו הוא קיבל בקשה, העביר את הבקשה בפרוקסי, למעשה עשה העברת פרוקסי של הבקשה למי שמאבד אותה, בין אם זה פייל סיסטם, בין אם זה אפליקציה, ג'אווה, PHP, CGI, לא משנה מה, הוא הולך, ממשיך לטפל בבקשה הבאה, ברגע שהבקשה הזאת מוכנה, הוא חוזר, מטפל בבקשה, ומחזיר אותה ללקוח. ככה למעשה הוא לא מבזבז אף פעם זמן. וזה ההבדל ביעילות, ולכן בכמות הוורקרים וכמות הריסורסים שאנחנו צריכים כדי שהפאצ'י יתמודד עם הקונקרנסים שלנו, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר כמות הוורקרים שאנג'יניקס צריך כדי להתמודד עם אותה כמות קונקרנסים, כי פשוט כל וורקר עושה את אותה עבודה. ואם אנחנו נסתכל קצת על הקוד שאנחנו כותבים, ככה בדרך כלל אנחנו כותבים שאילתות לדאטאבייס. כאן יש באמת שאילתה לא כל כך יעילה, אני לא יודע כמה יוזרים יש בטבלה הזאת, אבל אם יש הרבה זה יכול לקחת קצת זמן. ומה שקורה פה זה שאנחנו פשוט מוציאים את השאילתה, מחכים לריזולט. ברגע שיהיה ריזולט, אנחנו ניקח את משתנה הרספונס ואנחנו נתחיל לעבוד איתו. עכשיו, השאלה היא באמת, מה קורה בזמן שזה ממתין? מה קורה בזמן שאני הגשתי את השאילתה לדאטאבייס? ברוב המקרים לא קורה פשוט כלום. אנחנו פשוט מחכים, הקוד שלנו עוצר, מפסיק לזוז, הפרד תקוע, ואנחנו פשוט מחכים לקבל את הרספונס. ברגע שקיבלנו את הרספונס, אנחנו ממשיכים הלאה ומטפלים בו. ואנחנו לא יכולים לעבוד ככה. כלומר, אם אנחנו נסתכל בצורה נכוחה על הדברים, לנהל ככה input-output, זה בלתי אפשרי. אנחנו מחכים המון זמן, הקוד שלנו שורף המון 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 זמן על המתנות, על שאילתות לדאטאבייס, על HTTP request שאנחנו עושים, קריאות ל-API, במיוחד עכשיו עם הצמיחה שיש בעולם הווב, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר סרוויסים, יותר ויותר שרתים, ואתם יכולים לראות חברות גדולות, שכבר יש בהן אפילו לפעמים 80 אפליקציות נפרדות שמדברות אחד עם השני ב-APIs. והדרך הנכונה לעשות את זה, זה לעשות את זה במולטיטאסק. כאן אנחנו יכולים לראות שילדה שהיא non-blocking. אתם מכירים את זה מ-JavaScript. תחשבו שעכשיו אתם באים ועושים event על קליק. ב-jQuery. אנחנו עושים bind לאיזשהו קליק. מה קורה ברגע שיש קליק? זה קורה לאיזושהי פונקציה. קורה לאיזשהו callback. אותו דבר ב-Node.js. ברגע שעכשיו כתבתי איזושהי query, כתבתי את ה-query לדאטאבייס, אני לא צריך לחכות שה-query יחזור. הוצאתי אותו ל-MySQL, שיתחן, שיעבוד קשה. ברגע שהוא יסיים, הוא ידע לקרוא לפונקציה הזאת שנתתי לו כ-callback, והפונקציה תטפל במידע. ככה, ובזמן הזה למעשה, שה-node ממתין לשאילתה מהדאטאבייס, הוא עובר לדבר, לטפל בדבר הבא. אין טעם שהוא ימתין ויחכה לתוצאות של, של השאילתה הזאת. וככה למעשה זה, זו הדרך הנכונה למעשה לטפל ב-IO שהוא external. עכשיו, השאלה שנשאלת זה למה כולם לא עובדים ככה? כי זה מאוד הגיוני. ואני חושב שיש שתי סיבות מרכזיות. סיבה הראשונה זה סיבה של תרבות. כלומר, אותנו לימדו שככה אנחנו עושים IO. אנחנו מבקשים משהו, אנחנו מצפים מיד לקבל אותו. כלומר, ואז אנחנו יכולים להמשיך לתפל את הקוד. זה לא נראה לנו לוגי והגיוני שאני עושה משהו וממשיך הלאה לדבר הבא. וזה כן אפשרי. ושמסתכלים על קוד כזה, שאומר, שלמעשה דוחף פה איזשהו קולבק, אז אנחנו מתייחסים לקוד הזה באיזשהו מקום כמשהו מסובך. מה, למה יש פה קולבק? כל הקולבקים האלה יפים לי מכל מקום? זה מאוד מורכב, איך אני בכלל מתמודד עם דבר כזה, איך אני מנהל את כל הקולבקים האלה. אנשים כבר רואים בראש שלהם את הפירמידס אוף דום שכולנו מכירים, של עשרות קולבקים אחד אחרי השני ואחד בתוך השני, שמאוד מאוד קשה לנהל אותם. איך אני בכלל עושה יוניט טסטינג לדבר כזה, כי מה זה, זה פונקציה שבכלל תקועה פה בתוך פונקציה אחרת, היא בכלל אנונימית, איך אני עושה לה יוניט טסטינג? זה נראה לנו מאוד מפחיד. אבל בפועל יש פתרונות להכל. וכבר היום כותבים JavaScript applications שהם עצומים, והרבה מאוד לוגיקות שאנחנו רגילים שהם כתובים בסרבר עוברים לקליינט, אין שום סיבה לא לעשות אותו דבר בסרבר ב-JavaScript. והיום אפשר, לא חייבים לכתוב שום דבר אנונימי, ואפשר לבדוק את הכל. השאלה הבאה שנשאלת, זה למה למעשה JavaScript? למה לקחת JavaScript שוואלה עובד נחמד בקליינט סייד, ויש לו חשיבות מאוד גדולה בקליינט סייד, כי הוא אסינכרוני. ובקליינט סייד אם אנחנו תוקעים את הפרוסס, אם עכשיו אנחנו נחכה, שנגיד אנחנו עכשיו עשינו bind לאיזשהו קליק, אם עכשיו אנחנו נבוא ונחכה שמישהו ילחץ על הקליק הזה, אז החבר'ה, הבאוזר לא יעבוד. זה לא עובד. אבל למה אנחנו צריכים את הדבר הזה בסרבר סייד? אז כמו שאמרתי קודם לכן, Node.js הוא non-blocking, והוא עובד על event loop. וJavaScript נכתב כדי לרוץ על זה. JavaScript נכתב כדי לממש event loop. JavaScript נכתב כדי להיות non-blocking. וזה היתרון הכי גדול שלו. הוא נותן תמיכה ב-anonymous functions ו-closures, והוא מפרק one callback at a time. הוא התנסה על זה גם במשך שנים. זאת שפה שעברה כל כך הרבה, כי היא פשוט עובדת מול אדום. ואדום ידוע כלא יעיל במיוחד. והיא עובדת איתו בצורה אסינכרונית. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, לא לייצר חסם כניסה. עכשיו נכתוב שפה נוספת, כל אחד מכם עכשיו יחליט שזו השפה הכי מדהימה בעולם, יישב כמה חודשים ללמוד את זה, ועוד עקומת למידה במשך שנתיים, חבל. רובנו מכירים JavaScript. יותר טוב, פחות טוב, הסינטקס מוכר לנו, אנחנו יודעים איך לעבוד עם זה, אנחנו מצפים לזה, מאוד מאוד נוח. ולכן למעשה עשו את האימפלמנטציה של Node על גבי JavaScript. כאשר Node למעשה, אם אנחנו נסכם את זה, הוא event driven לחלוטין. אין בו שום דבר שהוא לא event driven. יש כל מיני ביקורות שאתם תראו, למעשה הביקורת כלפי Node.js זה שלא כל דבר יעיל לנהל אותו בהכרח בפרד אחד. Node.js זה פרד אחד. וזה החיסרון שלו. לשם הוא מגביל אתכם, הוא אסינכרוני לחלוטין, הוא רץ בתוך אותו פרד, אתם יכולים לנהל פרוססים נוספים. מה? הם לא משתפים זיכרון מן הסתם. ויש לזה חסרונות, זה מקשה מאוד על הניהול שלהם, וזה מתאים מאוד לצרכים מאוד מאוד ספציפיים. Node.js לא מתאים לכל דבר, אבל הוא יודע להתמודד מצוין עם concurrencies. הוא open sourced, מן הסתם, ויש לו מודול סיסטם אדיר. נכתבים המון המון מודולים לנוד, יש תשתית מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה לכתיבת מודולים לנוד. כאן אנחנו רואים את הרפוזיטוריז הכי פופולריים בגיטאב. האמת הוצאתי את זה היום. ונוד מקום שני. ריילס אגב אחרי HTML5 בוילר פלייט, נוד אפילו עקף את jQuery, שזה די מטורף ברמת הפופולריות. ואם מסתכלים עוד קצת למטה, אפשר למצוא יותר מ-3-4 מודולים שמיועדים לנוד, כמו סוקט IO שתכף נדבר עליו או אקספרס. אז ניכנס לקצת דוגמאות. קודם כל, הדוגמה הראשונה זה ה-Hello World הבסיסי ביותר שאפשר לכתוב ב-Node.js. Hello World למעשה, שמתי פה איזשהו טיימאוט, הטיימאוט אומר Reversing Summit, Consulog Hello. מן הסתם האוט פה יהיה Hello Reversing Summit. כי ברגע שאנחנו עושים את הסט טיימאוט, זה לא כמו שאנחנו עושים סליפ עכשיו ב-PHP, ומחכים שהסליפ יסתיים. אנחנו קודם כל, למעשה מה שנקרא, זה השורה השנייה של Hello, כי זה עשה סט טיימאוט, אמר אוקיי, אני אחזור אליך עוד שתי שניות, וברגע שהסט טיימאוט יסתיים, זה הוסיף את Reversing Summit, האוטפוט שקיבלנו זה Hello Reversing Summit, ואנחנו לומדים פה על עוד איזושהי תכונה מאוד מעניינת של Node.js, שהוא סוגר את הפרוסס רק ברגע שאין לו יותר מה לעשות. פה, כמו שאתם רואים, אם הייתי סיים, הייתי מחליף עכשיו את הסט טיימאוט לסט אינטרוול, למי שמכיר, שזה פשוט חוזר על עצמו בלופ אינסופי, זה לא היה יוצא לעולם. זה היה נשאר בסקריפט, וזה היה ממשיך להריץ אותו לעולמי עד. אם יש ל-Node.js עוד עבודה, הוא ממתין לאיזשהו קולבק, יש לו עוד משהו לעשות, הוא מאזין לפורט וובי כזה או אחר, הוא לעולם לא יעצור. דבר הבא, זה streaming HTTP server. כאן אנחנו כותבים למעשה, כאן אני למעשה עושה איזה require לאיזשהו מודול core ב-Node.js, שהמודול הזה נקרא HTTP. זה המודול שמאפשר למעשה לעבוד עם כל מה שקשור ב-HTTP, בין אם זה להאזין לבקשות, בין אם זה להוציא בקשות, ניהול ההדרים וכל מה שנגזר מכך. אנחנו למעשה מקימים פה איזשהו web server שעושה streaming. ה-web server הזה למעשה, אפשר לראות איך אנחנו מקימים אותו, אומרים HTTP Create Server, אומרים לו להאזין לפורט 8000, וכותבים לו header של, header של קוד 200, מדפיסים content type מסוים, ואומרים לו מה לעשות, מה לעשות, ואומרים לו מה לכתוב, וכמובן איך לסיים את הרספונס. פה אנחנו כותבים, עד הרגע שלא נגיד לו end, הוא לא יסגור את הבקשה. הוא ייתן לבראוזר להמשיך חכות, ויתחיל לשדר את הדאטה. עכשיו, אם אנחנו נעשה לזה בנצ'מרק, ושאר זה בנצ'מרק, כמה זמן הייתם חושבים שזה ייקח? יש פה מישהו שיכול לנחש? יש לנו כל בקשה לוקחת שתי שניות. אם עכשיו אני אתקוף אותו ב-100 בקשות, באפאצ'י AB בנצ'מרק, ו-10 קונקרנטים. יש פה מישהו שיכול לנחש כמה זמן זה ייקח? לא, שתי שניות בטוח לא, כי אני תוקף אותו ב-10 קונקרנטים על בסיס 100 בקשות. זה ייקח בדיוק 20 שניות. אוקיי? עכשיו, זה ייקח בדיוק 20 שניות, כי למעשה אנחנו עושים פה איטרציה, 10 איטרציות, כן, אני יכול להמחיש עכשיו, 10 קונקרנטים, 10 קונקרנטים, 100 בקשות, כל פעימה זה 2 שניות, כפול 10, יש לנו פה 20 שניות בדיוק, וזה עם thread 1. אוקיי? זה עם thread 1 לחלוטין. מה שרק מוכיח לנו, מאושש את הטענה, שזה לחלוטין אסינכרוני. עוד דבר שמאוד מעניין שאפשר לעשות בנוד, זה DNS server. למעשה אנחנו רוצים עכשיו לעשות resolve לאיזשהו DNS. יש מחסור, אני לא יודע אם יש פה אנשים שמכירים ככה את תחום ה-DNS לעומק, אבל אין יותר מדי ספריות ואין יותר מדי תמיכה בקרב עולם ה-DNSים ב-non-blocking DNS resolving. ו-Node.js נותן פה מענה. Node.js נותן הרבה מענה גם בהרבה אזורים אחרים, כמו MySQL, שליב MySQL client, למי שמכיר, אם אתם עובדים ככה ישירות מול הקליינט, לספרייה עצמה אין תמיכה בכלל באסינכרוניות, שזה כל מיני infrastructures שמאוד מאוד חסרים בעולם התוכנה בכל מה שקשור ל-non-blocking, ואפילו ב-man pages, אם תעשו man לאיזושהי אפליקציה, תמיד אתם תראו שלא תדעו אם זה כותב לדיסק או לא, כי פשוט לא מתייחסים לזה, זה לא רלוונטי, תמתין. וכאן למעשה אנחנו יכולים לראות דוגמה שפשוט מה שיקרה פה זה שאנחנו נעשה resolve לגוגל.com ואנחנו נקבל חזרה את האדרס שהוא מצא, separated by comma. אפשר להריץ את זה גם. אם יישאר לנו זמן בסוף אנחנו נתחיל קצת להריץ. דבר הבא, אני עכשיו אעבור קצת על פריימורקים וכל מיני דברים, כל מיני מודולים שיש ב-Node.js שאנחנו בדרך כלל נעבוד איתם עם כמה דוגמאות מעניינות. אז הדבר הראשון, לפני שנתחיל, זה מה שמנהל את כל ה-dependencies. ברובי אנחנו מכירים את ג'ם, ב-PHP עכשיו נכנס ה-composer, וב-Node יש לנו NPM. NPM, כנראה נתקלתם בו בכל מיני מקרים, מי שעובד עם command line כדי להריץ את JS Lint, התקין את זה כנראה ב-NPM. NPM למעשה זה Package Manager ל-Node.js, הוא מאפשר התקנה של, של, של Node.js modules עם ה-dependencies שלהם, בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד קל לשימוש, למעשה הרצת פקודה אחת מתקינה את זה, בין אם זה בסקופ הלוקלי, או בין אם זה בסקופ הגלובלי, וגם ההתקנה של ה-NPM קלה, זה חלק מההתקנה של הנוד, אגב מי שרוצה להתקין נוד, אתם, היום יש אינסטולר כמעט לכל, כמעט לכל מערכת הפעלה, כלומר Windows אתם מורידים אינסטולר מהאתר של נוד, כמה שלבים אתם מסיימים להתקין, קנה לגבי Mac OS X, ובלינוקס אתם מריצים פקודה אחת וסגרתם עניין. תלוי במערכת הפעלה שלכם פשוט, APT GET, YAM. אז איך אנחנו, איך אנחנו משתמשים ב-NPM למעשה? כאן למעשה אני אעשה איזושהי התקנה של, של מודול שנקרא אקספרס, תכף נדבר עליו קצת יותר לעומק. כאשר למעשה אני אומר NPM install express, מתקין את זה בסביבה הלוקלית, כלומר אם אני מריץ את זה עכשיו מתוך איזושהי ספרייה מסוימת, לדוגמה יש לי עכשיו פרויקט Node.js, הוא פשוט ילך ויתקין את זה בתיקייה שנקראת Node Modules, ויזרוק את זה שם, זה לא יהיה זמין לי באפליקציה נוספת על אותה מכונה, אם אני אגיד לו NPM install express מינוס G, אז מה שהוא יעשה הוא יתקין את זה גלובלית על המכונה, בבין, למי ש... או סליחה, ב-Node Modules זה תחת, תחת user local node, ואו תלוי בפרפיקסים שאתם מגדירים, ואז למעשה אקספרס יהיה זמין לי מכל אפליקציה על אותה מכונה, שזה פיצ'ר מאוד נוח במיוחד לדברים שאנחנו תכף נגיע אליהם, כמו לדוגמה מוקה. אם אנחנו עכשיו רוצים להריץ טסטים, אנחנו רוצים שזה יהיה זמין לנו בשל, אנחנו לא רוצים שזה יהיה זמין לנו באיזשהו סטאפ לוקלי, זה צריך להיכנס גם לבין דירקטורי. אז ברגע שאנחנו מתקינים את זה גלובלית, אז כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט להריץ את הפקודה. אוקיי, אז אקספרס, רק כדי שלפני שאני אתחיל להסביר קצת על אקספרס, אני קודם כל אתן איזשהו ככה אינטרו על אחד מהדברים שנוד מכוון לעשות. נוד למעשה הוא נועד לתת, הוא למעשה נותן low level ו-high level. אם אתם רוצים, אתם יכולים עכשיו לממש את ה-HTTP מודול בעצמכם ב-Node.js, כלומר, לעבוד עם ה... לעבוד עם הבקשות HTTP בעצמכם, לפרסר את ההדרים, לנתח את הבינאריס, כל מה שצריך, מאלף עטף, ולכתוב אותו ממש בהכי low level שיש, ואפשר לעבוד ב-high level כי נוד נותן את הכלים. HTTP מודול הוא בפועל נותן סוג של high level, אבל הוא עדיין kind of low level. כי הוא עדיין, אם עכשיו אנחנו לצורך העניין נייצר HTTP סרבר חדש בנוד, שמבוסס על ה-HTTP מודול, ואנחנו נאזין לאיזושהי בקשה, את הבאדי של הבקשה אנחנו נקבל בסטרים. למעשה אנחנו יהיה לנו קולבק, שכל קולבק יחזיר לנו צ'אנק. ואז אנחנו צריכים להרכיב את הפול ריספונס באדי בעצמנו. שזה מאוד מאוד לא נוח. יש עוד המון המון חסרונות, כאן נתתי איזושהי דוגמה אחת, אבל אקספרס למעשה בא לפתור את הבעיה הזאת. אקספרס למעשה זה קצת היי לבל, זה היי לבל HTTP, זה היי לבל HTTP פריימורק ל-Node.js, זה מאפשר לנו לכתוב, זה נותן לנו ראוטינג רובוסטי מאוד, כלומר רובוסטי מאוד, אנחנו יכולים למעשה לייצר אפליקציה, לכתוב ראוטים מכל מקום, בכל קובץ, ולהאזין לראוטים מאוד מאוד ספציפיים, זה מאפשר לנו להחזיר ריספונסים בצורה חכמה, לעשות רידירקשנס, יש לו תמיכה בטמפלטינג אנג'נס וויוז, אם אתם מכירים EJS, ולדעתי הוא פלאגבול לחלוטין, כלומר אפשר לחבר אותו כמעט לכל טמפלט אנג'ן, והוא בנוי על, על, על גבי מודול אחר שנקרא קונקט, פחות ניכנס אליו, וזו דוגמה לווב סרבר שכתוב באקספרס. כאן למעשה אנחנו מאזינים לגט, לראוט, לפאת של רוט, בגט מתוד. אם הייתי אומר app.post, הייתי מאזין לפוסט, מקבלים request, response, ומחזירים פה response JSON-y. ברגע שאני אומר לו response.json, נותן לו אובייקט JavaScript, הוא אוטומטית יעשה לי את ה-encoding ל-JSON object, ויגיש אותו ב-response body ל-client side שלי. ואפשר לעשות עוד הרבה דברים, באותה מידה אנחנו גם יכולים לעשות רנדר, ואז הוא פשוט יעשה רנדר לאיזשהו, יעשה רנדר לטמפלט שנגדיר לו, ועד רמה של טיפול ב-XML. זה לגבי אקספרס. אני מאוד ממליץ לכל בן אדם שרוצה להתחיל לעבוד עם נוד, מתחיל לעבוד עם נוד, ולא רוצה להמציא גלגלים, תתחילו ישר עם אקספרס. הרבה מאוד פרויקטים שבעייתיים שראיתי ב-Node.js, שלאנשים קשה לתפעל אותם, זה כי הם התחילו לעבוד בהתחלה עם HTTP מודול, כי זה היה הכי נגיש, הכי זמין, זה הדבר הראשון שהם ראו, כתבו על גביו מלא 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 שורות קוד, ואחרי זה נתקעו איתו. זה מאוד חבל, למרות שגם זה לא סוף העולם להחליף ביניהם. עוד מודול מעניין ומרכזי ב-Node.js, זה מודול שנקרא Socket.io. Socket.io למעשה נועד כדי לאפשר כתיבת real-time applications, שזה לדעתי אחד מהדברים שנוד עושה הכי טוב, ואחד מהסיבות היותר טובות להשתמש בו. בבראוזר, עם פולבקים, כדי שלא נצטרך להתחשב בכל הקליינטים השונים. למעשה, בואו נחשוב עכשיו, כדי שאני אוכל להמחיש את זה, שאנחנו רוצים לכתוב chat server. כשאנחנו רוצים לכתוב chat server, אנחנו לא יכולים מן הסתם, הדבר האחרון שנעשה, זה נעשה פולינג לשרת כל רגע. כלומר, אנחנו רוצים לקבל את ההודעה ברמה מיידית, אנחנו רוצים שעכשיו אני אשלח הודעה מהבראוזר שלי, ושההודעה תגיע מיד לבראוזר של אורי, שבמקרה אני שלחתי לו את ההודעה הזאת. עכשיו, אם אני, כדי שההודעה הזאת תגיע מיד, צריך לעשות איזשהו פוש. מה זה פוש? מה אורי, הדרך הכי פרימיטיבית לעשות את זה, זה שהקליינט של אורי יעשה פולינג לשרת כל שנייה, או כל כמה מיליסקנדס, ויבדוק, יש משהו חדש, יש משהו חדש, זה לא יעיל, אנחנו תוכנים את השרת בבקשות, כנראה שאתם תפילו את השרת עם 15 קונקרנטים בלחץ. יש כל מיני דרכים לממש את זה. הדרך הכי עדכנית לממש את זה, זה באמצעות Web Sockets, שנכנס ב-HTML5. אם אתם מכירים, שזה ממש פרוטוקול חדש שאומץ על ידי כל הבראוזרים, נכנס לספסיפיקציה, ולמעשה מאפשר לנו לפתוח סוקטים מול הבראוזר. ויש את הדרכים היותר פרימיטיביות לעשות את זה, שאחת מהן זה Flash Sockets, כמו שהיו עושים פעם. אם זאת לא כל הבראוזרים תומכים היום בפלאש, יש לנו גם את iOS, אין לנו תמיכה בפלאש, אנחנו לא רוצים לטעון את זה הדף, גם אנחנו לא רוצים בכלל פלאש בדף, כי זה סתם כבד. ועוד דבר זה Ajax Long Polling, כלומר, במקום שאני אעשה פולינג כל שנייה ויתחן את השרת, אני מוציא בקשה אחת, מחכה 60 שניות, לצורך העניין זה הטיימאוט שלי, הבקשה נשארת פתוחה מול השרת, השרת תולה את הבקשה בצד על איזשהו חבל, ברגע שיש הודעה ממישהו אחר, השרת מיד אומר, אופ, זה הבן אדם, מחזיר לו ריספונס. אוקיי, שזו עוד שיטה פרימיטיבית. Socket.io, למעשה, נותן את כל הפתרון. הוא תומך בכל האפשרויות האלה. הוא בודק איזה בראוזר משתמש הבן אדם, בין אם זה i7, בין אם זה i8, בין אם זה Firefox או iOS, ומתאים את הדרך שהכי נכונה עבורו. שזה חוסך המון המון זמן. הוא יודע לנהל סוקטים, למעשה כל דבר ב-Socket.io זה סוקט, כל קונקשן זה סוקט, והוא יודע לנהל כמות גדולה של סוקטים באמצעות חדרים ו-name spaces. בואו נניח שעכשיו אני רוצה להקים צ'טרום, שבצ'טרום הזה יש 20 איש, ואני עכשיו רוצה להוציא הודעה לכל ה-20 איש האלה. באמצעות Socket.io אני יכול בפעם אחת לרשום את כולם לאותו חדר, או לרשום כל אחד למספר חדרים, ולהוציא הודעה לכולם שהם יקבלו אותה בריל טיים בפוש ישר לבראוזר. עוד תכונה חשובה שלו זה ש... הוא יודע להתנתק, כלומר אם עכשיו לצורך העניין השרת נפל, הקליינט סייד נסגר, סגרתי עכשיו את הטאפ שלי בבראוזר, סגרתי את הבראוזר, אני לא רוצה להשאיר קונקשן פתוח, אני רוצה לסגור אותו, הוא סוגר את זה באמצעות הארדביטס, כל כמה זמן הוא דוגם, בודק שאכן יש תקשורת, ואם יש תקשורת הוא משאיר את זה פתוח, ברגע שהתקשורת נגמרת, סוגר. ועוד דבר זה שהוא עושה ריקונקשן, במידה והוא מזהה, כמו שאמרתי, עם ההארדביט שנסגר, ברגע שזה נפתח שוב, כי עכשיו השרת נפל, עכשיו אנחנו מדברים על הצד של הלקוח, אז הוא מחדש את הקונקשן וממשיך לעבוד, מבלי שהביוזר היה צריך לרפרש את הדף. אז קצת דוגמה ל-Socket.io, שאגב, אני חושב שזה ממש החוזקה הכי גדולה של Node.js, שלמעשה אנחנו יכולים לראות פה קוד שנכתב בסרבר סייד, וקוד שנכתב בקליינט סייד. בקוד שנכתב בסרבר סייד אנחנו עושים פה למעשה require למודול, זו הדרך לעשות, לכלול למעשה מודולים ב-Node.js, או לכלול קבצים, או כל דבר אחר, ואנחנו אומרים לו להזין לפורט 3000. ואנחנו מאזינים לאיזשהו איבנט שנקרא connection, שזה האיבנט הראשון, זה איבנט שהוא native בסוקט.io, ברגע שהקליינט פתח מולי connection, בקוד הזה, אני למעשה מוציא לו נוטיפיקיישן חדש, שהנוטיפיקיישן זה אובייקט JavaScript, שכתוב בו Hello Reversing Summit בבאדי. ואני מוציא איבנט חזרה לקליינט, שאומר, שנקרא נוטיפיקיישן, ואומר, קיבלת נוטיפיקיישן חדש עם האובייקט JavaScript הזה. בקליינט סייד, אני למעשה פותח את הקונקשן, קורא לאיבנט הזה, ברגע שאני, ואני מאזין לאיבנט שנקרא נוטיפיקיישן, שאני עושה לו אמית פה, בסרבר סייד, ברגע שזה קורה, יש לי כל, אני מקבל שתי פרמטרים, פרמטר הראשון זה הדאטה, זה הנוטיפיקיישן עצמו, והפרמטר השני זה קולבק. זה באמת קולבק בשרת, שאני קורא לו מפה. כלומר, שימו לב כמה זה שובר, ומה העוצמה של Node.js בשבירת הדיסטנס, שיש בין קליינט סייד לסרבר סייד. אתם יכולים, אשכרה, להוציא איבנט מהקליינט סייד, לסרבר סייד, ולקרוא לקולבק חזרה בקליינט סייד. ממש ככה. מתכנת שבלי ניסיון, עוד יחשוב שבכלל אין סרבר סייד וקליינט סייד, שזה אפליקציה אחת, הוא ממש לא ישים לב. עד כדי כך זה קרוב, וכל הגישה, וגם במודולים האחרים, שאני אתחיל לדבר על טסטינג וכדומה, זה כן לנסות לקחת את נוד, ולהשתמש באותם כלים, גם בקליינט סייד וגם בסרבר סייד. חוסך המון עוברת בניהול הקוד, הרבה יותר קל להכניס מתכנתים פנימה, אם עכשיו אני מתכנת חדש, צריך להיכנס לפרויקט, אני לא צריך לדעת גם ג'אווה וגם קליינט סייד. אם יש בעיה עכשיו, אם עכשיו אנחנו חברה שמפרידה בין קליינט סייד לבין סרבר סייד, ועכשיו יש בג דחוף בסרבר סייד, ואני לא תופס את המתכנת סרבר, כי אני חברת סטארט-אפ קטנה, אני יכול לטפל בזה רגע אחד בעצמי, כי אני מכיר את הסינטקס, מכיר את הקוד. הכל זמין לכולם, הכלים הם אותם כלים, את שניהם אני בודק עם אותו כלי ליוני טסטינג, everything is one. זה לגבי סוקט איו. דבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה מונגוס. יש פה מישהו שלא מכיר את מונגו דיבי? אני רואה שכולם מכירים, באמת דאטאבייס נו סיקוויל היא מאוד מאוד פופולרי היום, ויש ODM, ש-ODM למעשה זה Object Document Manager, כמו שאנחנו מכירים ORMים, למעשה שמאפשר לנו לנהל דוקיומנט באמצעות אובייקטים, סימלסלי, בלי לדעת לעשות את השאילתות וכל הבלגן בעצמנו, אלא באמת לדעת לנהל אובייקטים, להכלס את האובייקטים, לשמור אותם, לקבל אותם חזרה, הכל באופן מאוד מאוד פשוט. אז זה באמת מה שמונגוס עושה, הוא מאפשר לייצר, הדרך שבה הוא עובד, זה שהוא מאפשר לנו לייצר סכמות, אוקיי, בואו עכשיו, כאן כרגע זה הכל באותו קוד, בואו נדמיין אפילו רגע שזה נמצא ממש בקובץ אחר, שהקובץ הזה זה קובץ סכמה של דאטאבייס, של דוקיומנט במונגו, הקובץ מכיל פרופרטי אחד, שהפרופרטי נקרא name, ואני הגדרתי שהוא required, אמרתי שהוא required, אמרתי שהדיפולט שלו זה my-cut, באותה מידה הייתי יכול להוסיף עוד מתודה שנקראת validate, שלמעשה ברגע שאני אשמור היא תבדוק אותו, ומאוחר יותר אני מייצר את המודל שנקרא cut, ושומר לדאטאבייס עוד אובייקט שנקרא kitty, למעשה על ידי אינישליזציה של cut, והעברת הפרופרטיז הנדרשים כסטרים, ולאחר מכן אני שומר את האובייקט על ידי שימוש במתודה של הדוקימנט שנקראת save, ברגע ששמרתי, יש קולבק, כמו שאמרנו, non-blocking, וקונסולוג, שזה נשמר. ממש ברמת הפשטות הזאת, כן.
מה המשמעות של הפרמטר הראשון
למונדוס
מודל?
הקט,
הסטרינג.
איפה?
בחצי התחתון.
כאן?
לא. מודל, קונסולוג.
קאט זה השם של קאט זה השם של המודל. כאן זה המשתנה שמאכלס אותו, זה השם של המודל עצמו. נכון, אתה יכול לייצר כמה מודלים לסכמה אחת. כן, אתה יכול לכתוב שם קאטי. בסדר? הפרמטר השני זה הקאט סכמה. עכשיו, הוולידציות שהוא עושה, כאן לא ראיתי, אני הייתי יכול להוסיף פה גם עוד פרמטר שנקרא טייפ, שהטייפ הוא סטרינג, נאמבר, כל פרימיטיב טייפ שיש לנו בג'אבסקריפט, כדי שהוא יעשה לי גם ולידציה על הטייפ. ברגע שאני עושה, היתרון בזה שזה מאוד מאוד מקל עליי בניהול המידע שעובר ביני לבין הדאטאבייס, אין שום צורך להתחיל להתעסק בוולידציות ובלכתוב עוד שכבות שבודקות את המידע שנכנס לדאטאבייס ואת השכבה שמוציאה את המידע מהדאטאבייס ואת כל האוברד של המיליוני שורות קוד הזה שלפעמים אנחנו מתחילים לכתוב אותו. ולמעשה, במקום אחד, לכתוב סכמה שמרכז את הוולידציות, מרכז את השדות. תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים, זו גם החתימה שלנו, שתמיד אנחנו נדע גם מה לקבל. וכמובן, לשמור את זה בקלות, לקבל את המידע בקלות, מאוד מאוד נוח. דבר הבא, זה קצת על איך אנחנו עושים TDD ו-BDD ב-Node.js. אז אנחנו היום למעשה, היו פה כל מיני דיבורים במהלך הכנס על TDD, על טסטינג, נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, קרוב לליבנו, במיוחד בסרבר סייד, בקליינט סייד זה עוד תחום מחיתוליו קצת, אנשים פחות עושים את זה, אבל בסרבר סייד רובנו כותבים יוניט טסטינג, ואני בחרתי להראות למעשה פריימורק אחד שמאפשר לי לכתוב טסטינג בנוד, יש עוד, אפשר להשתמש למעשה אפילו בג'אזמין למי שמכיר מעולם הקליינט סייד, אבל אני בחרתי דווקא להציג את מוקה, שמוקה זה פריימורק שאני אישית מאוד מחובר אליו. אז מוקה זה למעשה טסטינג פריימורק מינימליסטי לג'אווה סקריפט, זה עובד גם בסרבר סייד בנוד.js וגם בקליינט סייד. הוא תומך גם הוא סטנד אלון ודיקאפל לחלוטין, כלומר אין בו אסרשן לייברי, אתם רוצים אסרשן לייברי, תביאו, תחברו אליו. אין לו מוקינג לייברי, גם את זה. אתם רוצים מוקינג לייברי, קחו את סינון, תחברו אותו. הוא תומך גם ב-TDD וגם ב-BDD styles. כמו שאמרתי, בראוזר ונוד, שזה מאוד מאוד מקרב. כלומר, אם עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, רוצים לעבוד עם אותם כלים, גם בסרבר סייד וגם בקליינט סייד, ולהריץ את הבדיקות כמעט באותה דרך, זו דרך מצוינת. נותן לנו אקזיט, הוא יודע לעשות אקספורט להרבה מאוד פורמטים, בין השאר אקס יוניט לדוגמה, כדי שזה יתמוך לנו בג'נקינס, בקונטינוס אינטגריישן סרבר. הבדיקות הסינכרוניות שלו, למי שמכיר קצת את הנושא של אייסינק טסטינג, מאוד מאוד פשוטות, לא צריך לעשות אינטרוולים ופולינג וכל מיני שיטות מבריקות לכתיבת יוניט טסטינג, פשוט לכתוב את זה. זה תומך בדיבאגר, ל-Node.js אגב יש דיבאגר מובנה, גם ב-Command Line, כלומר אם אתם תכתבו בתוך הקוד Node.js שלכם את המילה דיבאגר, ואז תריצו Node Debug שם הקובץ, הוא אשכרה יעצור בדיבאגר, ויש כלים ב-Command Line כדי לדבג את זה. מי שעובד עם WebStorm, מכיר, IntelliJ, וכל משפחת המוצרים של JetBrains, יש Node Debugger מובנה. וכמו שאמרתי, אחד היתרונות הכי גדולים שלו זה שהוא מאוד מאוד גמיש. יש המון המון אסרשן לייבריז בג'אווה סקריפט, Shoot.js, Expect.js, וכו וכו, שאפשר, וגם בנוד יש מובנה, אסרט, ואפשר להשתמש בהם, הוא לא מקביל אותנו, לא אומר לנו במה להשתמש, כנ"ל לגבי הספי, סמוקינג, whatever library. והדבר השני שאני מציג פה בהקשר הזה כדי שנוכל להראות דוגמאות זה את Expect.js. Expect.js למעשה זה ה-Assertion Library, זה ה-Assertion Library מינימליסטי, decoupled, שיושב בפני עצמו, הוא לא dependent על שום דבר אחר, למעשה מה שהוא נותן לנו זה איזשהו BDD style, תכף תבינו למה אני מתכוון, תומך בכל הטסט פריימוורקס, עובד גם בנוד וגם בקליינט סייד, שוב, אותה נקודה שאמרתי קודם לכן, וזה סטנד אלון לחלוטין, גם את זה אמרתי האמת. וזו דוגמה לטסט רגיל, אני כותב נורמל כי זה טסט סינכרוני, לא יודע למה תמיד אומרים נורמל על טסט סינכרוני, אולי זה מתחבר לנושא של ה-IO מהקודם, אבל אנחנו יכולים לראות כאן למעשה BDD style unit testing, שהפער הגדול הוא למעשה אנחנו מתארים פה את הפיצ'ר במשפטים קריאים, לא נתחיל עכשיו לעבור בדיוק על מה זה PDD ואיך זה עובד, אבל זה למעשה הספק. אנחנו עושים פה describe, יש פה nested describes, מי שמכיר מג'אזמין, נכנס describe ועוד describe ועוד describe ועוד describe, כדי לתאר בדיוק את מה אני בודק. כאן אני בודק למעשה, הבדיקה שאני עושה פה זה בדיקה ל-array object ב-JavaScript, יש לו מתודה שנקראת index of, מניח שחלקכם מכירים אותה, ואני מצפה, expect, שמינוס אחד, אני מצפה למינוס אחד ברגע שה-value לא קיים, כלומר זה undefined index or whatever, ואז אני עושה את זה בצורה פשוטה, expect array index of 4 to be minus 1, שזה מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד קרים, מאוד מאוד ברור, וזה אחד הדברים שאני חייב בטסטים, שאני כותב טסטים, אני בדרך כלל מאוד מאוד אוהב לקרוא מהם אחר כך. כלומר, זה הדוקומנטציה של הפרויקט, זה הספק של הפרויקט, אין מקום טוב יותר לקרוא, ללמוד על, אין מקום טוב יותר למעשה ללמוד על מוצר מאשר הטסטים שלו. הם מריצים אותו, הם בודקים אותו בכל הקונסטלציות, ויכולים לתת לכם את המידע הטוב ביותר. ברגע שזה כתוב ככה, אתם מיד מבינים. זה אנגלית, קריאה לכל דבר. כאן למעשה אנחנו מריצים את זה. מוקה, כמו שאמרתי, תומך בהרבה מאוד ריפורטרים. זה ריפורטר שנקרא ספק. פורס לי את כל הטסטים, ובדיוק, בדיוק מה הרצתי, מה ה-describes, ומה הפעולה שבדקתי. הטסט הושלם, באותה מידה זה יכול להריץ הרבה טסטים, להתחבר ל-continuous integration וכו. והדוגמה השנייה, זה איזשהו טסט אסינכרוני. שכאן, כמו שאמרתי, הטסטים האסינכרונים הם מאוד מאוד פשוטים. יש פה פונקציה שקוראים לה async call, שפשוט מרכיבה איזשהו string, קוראת ל-set timeout. ברגע שה-set timeout מסתיים, קוראת ל-callback עם הסטרינג החדש. כאן למעשה אני כותב את הבדיקה לפונקציה הזאת. כמו שאנחנו אומרים, כמו שאמרתי קודם לכם, describe, אני מתאר את async call. ואני מתאר מה למעשה אני בודק, מגדיר את הטסט ול, קורא לפונקציה, ובקולבק שלה, אני למעשה מצפה לתשובה, עושה את האסרז'ן, ואומר דן. שימו לב, דן זה ארגומנט שקיבלתי בתוך הקולבק של איט, וברגע שאני קורא לו, זה אינדיקציה לכך שהאסינק טסט הסתיים, אפשר לבדוק את זה, אפשר להמשיך הלאה. כי עד אז המוקה לא ידע לעולם שהטסט באמת יסתיים, הוא ימשיך לחכות לתשובה. כי יכול להיות שיש עוד אסרז'נס, אתם יכולים לכתוב פה 4, 5, 6, 20 אסרז'נס, וזה יבדוק את כולם. כן, הטיימאוט הדיפולטי של מוקה זה שתי שניות, זה קונפיגורבילי לחלוטין פר פרויקט. אפשר גם להגדיר את זה ברמת הפקודה. אני רואה שנשאר עוד קצת זמן, אז אני אתן לכם איזשהו use case שאנחנו עבדנו, שעבדתי עליו, למעשה הפרויקט הראשון שלי ב-Node.js, כדי לתת לכם קצת מושג. אז מי שלא מכיר, FXP זה אתר הפורומים הישראלי הגדול ביותר, עבר את תפוז אפילו, לא את תפוז כולה, אבל את הפורומים של תפוז הוא עבר. המון המון כניסות, אנחנו פיתחנו למעשה יחד איתם, הם המשיכו את זה מאוחר יותר, איזשהו מנגנון שעושה real-time notifications, real-time forum threads ו-posts. כלומר, תחשבו שעכשיו אתם צופים באיזשהו thread באתר הפורומים הזה, ובזמן אמת, אתם ממש רואים את הפוסטים החדשים קופצים. כלומר, ברגע שאיזשהו פוסט, איזשהו פרד יתעדכן, הפרד עולה לראש, כל השאר יורדים ללמטה. מאוד מגניב, מאוד חדשני. אתם יכולים להיכנס ל-FXP.co.il וממש לראות את זה, רק תעשו לוגין, כי זה רק למשתמשים רשומים. האחרים מקבלים קשינג. יש שם באזור ה-30,000 קונקרנטים בכל רגע נתון, שזה כמות מטורפת. אני מדבר על real concurrents. שזה כמות פסיכית לחלוטין. אנחנו התחלנו בגרסת Node.js 0.4, שבפועל אני לא יודע אם זה היה טעות או דבר חיובי, כי זה עשה שם בלגן שלם. למעשה ה-use case עצמו זה שאנחנו התחלנו לפתח את זה, התחלנו ב-Node.js 0.4, זה היה נראה מאוד מבטיח, Node.js, מגניב, non-blocking. לכמות הקונקרנטים הזאת, מסתבר שפרד אחד לא מספיק. לא משנה כמה סינכרוני וחכם אנחנו נכתוב את זה, זה הגיע לניצולת מקסימלית של ה-CPU, של הזיכרון שמוקצה לאותו thread, נפלנו ללמטה. התמיכה בניהול threadים הייתה מאוד בעייתית באותה תקופה. בנוד, למעשה היה מודול חיצוני שקוראים לו קלאסטר, שלימים נכנס לקור, ובזמנו, ברגע שהתקנו את המודול הזה של קלאסטר, היה לו קונפליקטים עם הרבה מאוד מודולים אחרים שלנו, ה-load balancing התנהג לא כראוי, סלט שלם, זה עלה לאוויר, זה ירד אחרי 45 דקות. מאוחר יותר יצא גרסת, עשינו כל מיני פיקסים, טיפלנו בזה ברמת, ממש נגענו במנגנון השארדינג של Node.js, עשינו שם טיפול ברמת load balancing. מאוחר יותר, מי שרוצה גם, אני יכול אחר כך לספר לו על זה יותר לעומק. ברגע שיצא גרסת Node 0.6, נכנס קלאסטר פנימה לתוך הקור, הטמיעו את הספציפיקציה של HTML5, Web Workers, שדיברו עליה ממש הקודם, וזה גם כל הקטע בנוד. כמו שאמרתי, נוד ממש מטמיע את הספציפיקציה של HTML5. אם אני רוצה לייצר וורקר חדש, אני אומר New Worker, כמו שאני עושה בבראוזר, אין שום הבדל. רק שפה זה מייצר לי thread בנוד, שם זה מייצר לי thread בבראוזר, הבדל שמיים וארץ בכל אספקט, אבל בסופו של דבר, מדובר באותו סינטקס ובאותם קריאות ובאותו API. היום, אחרי שעברנו ל-0.6, שתי פרוססים של נוד, שתי פרדים של נוד, מנהלים את כל הקונקרנטים האלה בלי להזיע. על שרת אחד שהוא גם ווב סרבר שיש עליו גם Nginx, גם PHP, וזה ממש, ממש מדהים. עובד חלק ללא נפילות ויותר יציב מכל המערכת כולה ביחד. זה הכל. שאלות?
כן.
בגישה בנית את ה-FXP הזה, ורציתי להוסיף את הפיצ'ר, זה קשה להוסיף רק פיצ'ר אחד ספציפי,
הנוטיפיקיישנס? לא. כי בסופו של דבר אתה כותב, כרגע כתבנו פה למעשה סרבר ספציפי שמטפל בריל טיים, שמטפל בנוטיפיקיישנס, שמייצר, שלמעשה מעדכן את הקליינט, מסנכרן בין הקליינט לבין הסרבר בזמן אמת. עשינו את זה למעשה על ידי את כתיבה של API מתוך הנוד באמצעות אקספרס שתיארתי קודם לכן עם כמה ראוטים, לדוגמה update, לדוגמה post new new post new thread whatever. ברגע שקרתה פעולה כזאת בשרת, זה כתוב ב-V-Bulletin ב-PHP, למעשה אנחנו ביצענו קריאה לנוד, הנוד אמר איזה יופי, קיבלתי פנייה חדשה, בוא נראה אם היוזר הזה זמין בקליינט. בקליינט זה הטמעת JavaScript של socket IO, זריקת הקונקשן דרך הווב סוקט ונגמר. ההטמעה פה הייתה ממש קלה, נכנס סמוד לתוך המערכת, ואני חושב שבסופו של דבר גם זה אולי התפקיד המרכזי של נוד, כלומר לא להיכנס ולהיות בהכרח כל המערכת כולה, לטפל בדברים שהוא יודע לטפל בהם טוב, והוא יודע לטפל מעולה בקונקרנציז. לא הייתי עושה בו, כותב איתו אפליקציות שלמות שלא מיועדות לזה. כן. כן.
אתם בדיוק ב-PHP לנון, כאילו לגבי סוקט, להתחבר על ווב סוקט או מה?
ווב סוקט. למעשה
ה-Node.js. התחברתם ב-PHP לנוד על אותו שרת על ווב סוקט?
מה?
התחברתם על גבי ווב סוקט כאילו מתוך PHP? יש.
לא, הווב סוקט לא ב-PHP. ה-PHP ביצע קריאת HTTP, קריאת REST. לנוד, הנוד משם דיבר בווב סוקט עם הקליינט, אגב גם ב-PHP יש תמיכה בווב סוקט מסתבר, יש לא תמיכה אינטליגנטית כל כך, לא הייתי ממליץ לעבוד עם זה, מה? ווב סוקט
בתור קליינט ב-PHP, משהו
תגנון. לא בתור קליינט, יש ספרייה ב-PHP שנכתבה, אפשר להתקין אותו בקומפוזר. עוד שאלות? כן. ראית
בהתחלה
ביצועים
של Nginx,
אפאצ'י תשמע, בסופו של דבר, מה שנבחן פה, זה בנצ'מרק אגב מאוד מפורסם, אני לא כתבתי אותו, שישבה למעשה לקח את אפאצ'י, עשה לו סטריפ לכל המודולים הלא רלוונטיים, מודול סקיוריטי לוקח הרבה זמן, נעיף אותו הצידה, ומדד אותם כמה שיותר בהשוואה. בסופו של דבר, זה לא ישנה שום דבר, גם אם תוסיף את כל המודולים שבעולם לאפאצ'י, ואת כל המודולים שבעולם לנוד. כי מה שקובע בסוף זה מספר הפרוססים שנפתחו, וזה מה שתחנת הזיכרון. אוקיי? מה שתחנת הזיכרון זה שבמקום טרד אחד שיתפל בהכל, נפתחו, אם היה 100, לצורך העניין בבנצ'מרק הזה שאפילו הראיתי הקודם, כן? ניקח אותו לדוגמה, שהוא לקח 20 שניות בנוד, הוא היה לוקח גם 20 שניות באנג'ניק על תרד אחד, על הפאט שהוא היה במכפלות ובריבוע.
אבל זה הפאט שאתה יכול לשלוט על
תרד? לשלוט, אבל אתה מנהל, אבל הוא לא עובד עם איבנט לופ. הוא עובד עם תרד אחד, וזה השינוי. ברגע שהתרד הזה עסוק, הוא עוצר. אתה יכול לפתוח 100 פרדים, אתה יכול לפתוח, גם ב-Nginx אגב, אתה יכול לפתוח 100 פרוססים. אבל בסופו של דבר, Nginx, אפאצ'י לא עובד ב-Event Loop, הוא עובד סינכרונית לחלוטין, ברגע שהוא מקבל בקשה, הוא ממתין, העביר אותה לא משנה לאן, העביר את זה לשרת חיצוני, היה פרוקסי, ברגע שהוא מקבל את הרספונס, ממשיך הלאה, ועד אז הפרד הזה תקוע, הוא לא עובד, פשוט נח. וגם זו ההבדל בין, זה גם בדיוק הדוגמה שראיתי קודם עם השאילתה, שאנחנו מחכים לשאילתה, בואו נעשה משהו אחר, בואו לא נשרוף את הזמן. כן.
חוץ מזה שהפאצ'י
יודע לעבוד
באיבנטים בגרסה האחרונה.
בגרסה האחרונה? כן. יודע לעבוד עם מה? איבנט לופ?
איבנטים, כן. שתי שאלות. אחד, מה אתה ממליץ לעשות במקרה שיש כן משהו שהוא CPU אינטנסיב בנוד? שאלה שנייה שהיא קצת קשורה, היה כמה בנצ'מרקים, יש פרמורק שנקרא ורטקס, שהוא רץ על ה-JVM, אם יצא לך להתעסק איתו, איך הוא משתווה לנוד?
לא שמעתי על ורטקס. השאלה הראשונה, רק מה אמרת לגבי ה-CPU? לא שמעתי עד הסוף.
טוב, יש טסקים שהם CPU בארון.
שוב, יש דברים, וגם זה מה שהסברתי בהתחלה, שנוד לא טוב להם. נוד לא, הוא לא מולטי-פרדד. מאוד קשה, אתה יכול לנהל, אתה יכול לפתוח עוד 100 פרוססים שמטפלים ולזרוק חישוב אחד לפרד אחד, לזרוק לפרוסס אחר. אני אומר פרוסס ולא פרד בכוונה, כי הרי בסופו של דבר הם לא חולקים את הזיכרון. זה אומר שאתה צריך לדווח את המידע, אתה צריך לעשות לו פוסט מסאג' כמו שראינו קודם, להגיד לו תנתח לי, תחזיר לי. הרבה יותר קשה לנהל את זה. זה הרבה פחות נוח מלנהל מן הסתם מולטי פרדינג, וזה פשוט לא מיועד לדברים כאלה. נוד זה המצב הנכון להשתמש בו, זה ברגע שאתה עושה את כל את רוב העבודה בחוץ, אתה צריך לעשות את הגלום, אתה צריך real time, אתה מוציא את החישוב החוצה ל-MySQL, מחכה לרספונס, ממשיך לטפל בדברים אחרים, חישובים מטורפים וניתוח של כמויות גדולות של דאטה, אפשר לעשות, לא יודע אם זה נכון.
אתם ניסיתם להחליף את הווב סרבר שלכם בנוד?
לא. יש אנג'ל של
שיבה כזאת?
לא, אני לא חושב ש... אני חושב ששוב, נוד צריך לממש את השימושים שלו. אני חושב שאני די בטוח, אף פעם לא עשיתי בנצ'מרק ביניהם. קודם כל אני בטוח שאנג'יניקס יותר סטייבל ברמת הביצועים שלו, אבל מן הסתם גם זה, נוד לא מיועד לזה. כדי להפוך את נוד לווב סרבר, אתה ממש צריך לכתוב את זה. אנחנו לא נכתוב ווב סרבר, יש לנו את אנג'יניקס, יש את אפאצ'י, גם גילינו עכשיו שאפאצ'י תומך בגרסאות החדשות שלו באיבנט לופ, אז חבל. כן.
אחד המקורות, או נגיד הדברים הפחות יפים בעולם הזה, זה קולבק הלפ. אתה מאוד מהר מגיע למצב שאתה קולבק לקולבק לשולבק, ואני יודע שיש כל מיני דברים שעוטפים ומטפלים בנושא הזה. מה החוויה שלך?
חוויה שלי שזה יכול להיות מגעיל, אם אתה לא עובד עם JavaScript נכון. אם אתה יודע לעבוד עם JavaScript ואתה כותב נכון, אתה תמיד תעבוד נכון. הבעיה של JavaScript זו שפה שיש בה סכנה. כלומר, היא שפה שהרבה יותר קשה לנהל, יותר קשה לנהל אותה אם אתה מתכנת, שפחות מכיר את העולם ואתה עכשיו נכנס לזה ואתה לומד JavaScript, אתה כנראה תעשה דברים מזעזעים. קונטקסט סוויצ'ינג וכל הדברים האלה, דברים שקשה, כל הנושא של סקופים ב-JavaScript, זה נושא קצת יותר קשה להקל אותו. אני יכול להגיד לך שאם זה מאוד לך שב-ECMAScript 6 דווקא מאוד מאוד מתמקדים בנושא הזה, ואנחנו מכניסים את כל העולם הזה לאיזושהי סטנדרטיזציה. אני חושב שאם אתה כותב טוב JavaScript, אין שום סיבה שהוא יהיה messy, ושיהיה לך doom of callbacks, ואפשר לנהל כל מתודה בפני עצמה, ולתת רפרנסים, ויש הרבה מאוד פתרונות שאפשר לעשות. אני פן של JavaScript, אבל אני לא מאמין, אני באמת מאמין שאפשר לכתוב JavaScript מצוין.
אני לא בחור שכן יש לך יחסית כן דברים כך לומד PHP, אז עדיין Node.js הוא מאוד 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 מהיר, הוא ממש ממש מהיר, יש לך את ה-Just-in-Time שמקמפל את זה לנייטיב, אז ממש ממש מהיר, רק ברמה של להריץ, לא דברנו על זה שיש את הקולבקים, ואנחנו עובדים בצורה אחרת שגורמת לנו לבוא בצורה עם דברים כמו אסינכרוני כמו דאטאבייסים, גם בצורה של הקוד רץ בצורה מאוד מאוד יעילה, יש המון, הספריות שקמו בשנתיים האחרונות, כמו האקספרס, יש לא עשרות, יש מאות ואלפים שקמו.
120,000 כבר.
סליחה?
120,000 כבר.
כן. אז כמובן יש כאן את אלה שתופסים, אלה פופולריות שאנשים חזקים באו וכתבו, והקהילה עצמה תפסה ואימצה, אז מאוד רצו ללכת ולראות שהם ממש פופולריים, כמו להוריד, לא מורידים, כאילו כמו רובי או כל דבר אחר. אז כן ללכת, להתחיל להכיר, ובשניות, כאילו, אתה יכול להרים דברים. וברן.
תודה רבה.